היינו בפסקה חף נדמה לי, לא? כן, אז מה כתוב לנו פה על המעשה הזה ברבי זרע, שסיפרו לו של בר רב זביד, הוא אדם גדול, והוא הגיע לפניו, נתן לו לברך, והוא ברך מוצי לחם מן הארץ, וזה בעצם לשון מוסכמת לכל הדעות, היא מתייחסת למה שהיה בעבר, כמו שאמרנו, והוא לא נקט את הלשון המוצי, ועל זה אמר רב זביד, סליחה, על זה אמר רבי זרע, שזה לא גדלות ללכת למה שמוסכם, והיה צריך להכריע במחלוקת הזאת, ואומרת הגמרא, שיקול שהוא עשה זה להפוק עיניו שיפלו כתב. מה עומק העניין בעניין הזה? אז בואו נראה פסקה חף. מצד היותו אדם גדול ישמענו בזה טעמה. כן? אם אמר המוצי, השמוענן טעמה והשמוענן דרך את הקרבנן. את הטעם הפנימי שראוי להתעורר לבוא מתבוננות הפעולה אל הערה של ההסתכלות הפנימית. כבוד הפועל שמצדו העבר בעתיד עובדים משקל אחד. אבל אמרנו המוצי, זה בדגש על הפועל. מוצי זה בדגש על הפעולה. זה בעצם שתי דרכים איך להיות מקושר אל המחשבה על הגדולה של השם. או מתוך הפעולה, מתוך המציאות, יש בונות שכלית ואז יש התעוררות, שקורית ממילא מתוך שתבונן והשיג, זה דבר גדול. או מתוך הפועל, המפגש עם הפועל, עם המוצי. אז אמרנו, המפגש עם הפועל זה השגה, כן, כבר עליונה יותר. אז אם ישמיע לנו את המוציא, אז מצוין. ואף על פי שאין זה מידת כל אדם, כן, ההשגה הזאת, כן, להשיג שיש שלמות אידיאלית כזו. בכל מקום משמיע נניח את הקרבנה, שראוי ליחוז בזה, בהנהגה הזאת, כדי שהשרידים יתעוררו כראוי להם. כלומר, השרידים הכוונה תלמידי חכמים, אנשי הסגולה, מה שנקרא. בכל העם יבינו גם כן עניין ההתבוננות הפעולה, זה גם כן יחד במוציא, דעה פיק משמע גם כן. אמרנו שהמוציא זה מתייחס אל הפועל שממילא אין פה דגש על הזמנים, כמו שדיברנו על זה בעריכות, שיש פה התייחסות למבט האלוקי, אבל זה כולל גם התייחסות אל העבר, כן? כי המוציא כולל גם לא רק התייחסות אל הפועל, אלא גם אל מה שהוא פעל, כן? הראינו את זה שזה מתייחס גם אל פעולה. אז ההמון יהיו יותר מתבוננים על הפעולה, והגדולים יתבוננו על הפועל. אלא דאמר מוציא, מה יקם מהשבלן? איזו הכרת גדולה יש כאן, וזה בקיאות מברכות של צמצום הרעיון, בתוך תיבה שתכלול כוונות שון, פרשו לכל אחד לפי ערכו יש כאן. ולפה רב מסביר את מה שנקרא בקיאות מברכות, כן, לא במשמעות של לדעת מה ההלכה. אלא בקיאות מברכות הכוונה להיות שייך לרעיון הפנימי של הברכה, והגדולה בקביעת מטבע הברכה זה הדיוק במילים באופן מצומצם, שמילים ספורות או במילה אחת אתה יכול לגנוז רעיונות גדולים, זה הגדלות. אז אומרת הגמרא, טוב, אז מה היה השיקול שלו? ויהודה עביד להפוק נפשי מפרקתה. ההבדל בין הידיעה הבאה מהתבוננות הפעולה והתבוננות הפועל תבוא מאליה, שזה מוצי מתייחס אל הפעולה. לבין הידיעה הפנימית זאת בלב בגדר השערה פנימית בוננות הפועל, זה המוציא, זה מתייחס אל הפועל, הוא שהתבוננות הפעולות היא מידה שווה לכל אדם. זאת אומרת, סתם בן אדם מסוגל להתבונן על הפעולה. כלומר, להסתכל על המציאות, להבין מה כלול בה, ומתוך זה לראות את הגדולה האלוקית. לא טיפול במחלוקת לכל מי שלבבו ישר ומישרים ירצה. שהדברים ניתנים לאמר בשפה ברורה ומופתים מורגשים אמורים החוכמה, יכולת החסד והרחמים שיש בפעולות השם יתברך. אלא תבוא ההערה הפנימית של רוממות הנפש והצימאון אל אור השם לכל אחד לפי ערך נפשו ולא טובה מזה מחלוקת. כן, זאת אומרת, מופתים מורגשים הכוונה בהוכחות ברורות מבחינה שכלית, כן, ש... דרך המציאות שאתה רואה את ההנהגה האלוקית, את הפעולה, אתה מתוך זה מכיר, כן, את הגדולה של השם, את הרוממות. מה שאין כן, כשנבוא גם כן להדביש בדיבור את הדעות הפנימיות, המושקפות בלב על פי הכרח, על פי צריך לומר הכרת הפעולות, לא מה הם מציעים? כן. על פי הכרת הפעולות, דברים אלו לא ניתנו להיאמר במופת וחשבון, כי אם כל אחד מקבל כפי הכרתו הפנימית. כן, פרטי הכרה מתחלפים לפעולת הנפשות. הכרת דרך השווה הוא שיהיו נמצאים ללבו של כל אחד. כן, זאת אומרת, מהו בעצם היה החשבון שלו? שאם הוא יאמר המוציא, זאת אומרת, אם נרצה להניג את ההנהגה שמפגישה אותנו עם הפועל, עם הפועל, זאת אומרת, עם הישות האלוקית, כן, כמו שאמרנו, זה כבר דרגה של השגה, זה כבר לא דבר שהוא שווה לכולם, זה כל אחד יהיה על פי היכולת שלו, לכן הוא עדיף את מה ששווה לכולם, זאת אומרת, זה מתוך הפעולה. הדברים הברורים של הדעת והשם עדי הפעולות יביאו לכל אחד להסתכלות פנימית לפי הכל. אבל כשיבואו אותם ההתבוננויות הפנימיות גם כן בשפה, בכתב ודיבור, יוכל הדבר לבוא לידי פלוקטה, שכל אחד יחזה הדברים באופן אחר, כפי תכונות עולת נפשו. כן, זאת אומרת, כיוון שמשתנים מאדם לאדם. כשאדם מדבר על מציאות אובייקטיבית, על הפעולה, על העולם, אז פה בני אדם, בעיקרון, אלה הם כאלה מתחכמים, אז, אבל הם ייפגשו עם אותו עניין. אנחנו מדברים כבר על השגות שהן נוגעות להכרות עמוקות ביחס למציאות האלוקית, אז פה בהחלט יכול להיות פלוקטה, כן? פלוקטה זה, הכוונה היא כבר כל מיני ביטויים שונים, ואם תהיה בזה מטבע מוכר מצד תקפת איזה יחיד, לא תוכל להספיק לכל הלבבות. זאת אומרת, וגם אם נניח שיהיה מנדיו, הרי מה אמרנו? שנכון, להמון לא מתאים להיפגש עם הפועל, לא מתאים להיפגש עם המציאות, אבל יחידי הסגולה כן, אבל גם אם יחידי הסגולה כן, זה יכול להתאים להם, אבל זה מפסיד את הרבים, מפסיד את ההמון. על כן ראוי רק לדבר מההתבוננות הראשונה שיש בכל נפש, אחרי דרכנו, ההתבוננות הראשונה, הכוונה מתוך הפעולה. לכן הוא אמר את המילה מוציא. טוב, מה ההכרעה של הגמרא? להגיד המוציא, והלכת המוציא. קיים עלן כרבנן, פסקה חפה א', דאמרי דה אפיק משמע. כיוון שיש גם בהמוציא הוראה דלשעבר, הרי היא כוללת גם כן את דרך הדרישה החיצונה, שמצד הוראת הפעולות, שבזה כל בני אדם שווים. אמרנו, המוציא יש בו גם מפגש עם הפועל וגם מפגש עם הפעולה. אז אמנם, אצל יחידי הסגולה זה יהיה כלפי הפועל, אבל אצל הרבים זה יהיה מצד הפעולה, ואשר לא עשר הכוח הפשוט המשווה, כלומר הדגש על הפעולה, על המציאות, שזה בר השגה גם לסתם בני אדם, ודאי יתרון גדול הוא שעורר לנבונן לב להסתכל בגלל עצרם בעין בהירה לפי הראוי להם, לבואים לפעולה, לפועל מעבר אל העתיד. לכן ההכרעה ההלכתית היא כמו שרצה רבי זר עלו, לא כמו ש... בר וזביד, אלא כמו שרבי זה רצה לומר, שתאמר המוציא, ואז כל אחד ימצא את עצמו, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אם אתה אדם רגיל, אז אתה תיפגש עם הפעולה של השם, שהוא דרך כל מיני דברים שהוא יצר וברא, והשגחה וכו', אז יש לנו בסופו של דבר לחם שיוצא מן הארץ. תיפגש עם הפעולה האלוקית. ואם אתה ביחידי הסגולה, אתה תיפגש עם הגדולה האלוקית. עם הפועל. כן, אנחנו חף בן. אומרת הגמרא סיפור, אנו תרי תלמידי דבו יד וקמא דבר כפרה. שני תלמידים ישבו לפני בר כפרה, הביאו לפניו כרוב ודור מסכין ופרגיות. טוב, על הכרוב אחים בורא פרי אדמה, וגם על דור מסכין. כן, זה כל מיני עשבים, אומר רשי, או שלקות, לא משנה. ופרגיות, תבחרים על זה שהכל נהיה בדברו. נתן בר כפרה רשות לאחד להם לברך, קפץ וברך על הפרגיות. קודם כל ברך על הפרגיות. שלכאורה, הוא ברך את שהכל לפני בורא פרי אדמה, זה בכלל פחות חשובה. ולכן, לגלג עליו חברו. השני ככה לעג עליו. ואז בר כפרה אמר, לא על המברך אני כועס, אלא על המלגלג אני כועס. הוא הבעייתי. למה? אבל לכאורה גם המברך פה עשה דבר שהוא לא נכון. כי הוא אמר למלגלג, אם חברך דומה כמי שלא טעם טעם בשר מעולם, אתה על מה נגלגת עליו? זה היה חביב בעיניו. אז הוא התלהב מהפרגיות, ולכן החליט לאכול את זה. ואז בר כפרה אמר, חזר ואמר, לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. הוא אמר כלפי המברך, אם חוכמה אין כאן, כלומר אם אתה לא מספיק חכם, זה כנאי אין כאן, לא יכולת לשאול אותי. תנה ושניהם לא הוציאו שנתם. מסוכן להיות התלמיד שבר כפה. טוב, בוא נראה. חף ב', הכעס ישנו בשני אופנים. כעס הלב, הבא בטבע, ונמצא גם כן לפעמים באיש שלם במידותיו, כשבא לידו דבר ראוי שיכעס על זה בטבעו, כשיראה עוול וחמאס וכיוצא בזה. זאת אומרת, יש כעס הלב, שאדם כועס באופן ספונטני, מתי אנחנו כועסים, כי אנחנו פוגשים מציאות שעל פי מושגנו אין לה מקום. עכשיו כמובן, תלוי בעולם מושגים של האדם, יש כאלה שחושבים שכל מה שלא, מה שאני רוצה, אז אין לו מקום. אבל כמובן, אצל אנשים גדולים, אם יצא כעס, אז על משהו שמצד האמת יש בו חסרונות וקלקולים מוסריים, רוחניים, אז לכן גם אצל אדם שלם במידותיו יכול להיות שתהיה תגובה כזאת, כשיש עוול וחמאס וחיות, זאת אומרת, זה מציאות, זה לא בגלל שלא מוצא חן בעיניו, כי הוא, זה לא מתאים לו. אלא יש פה באופן אובייקטיבי קלקול גדול, ולכן נוצרת ההתעוררות הנפשית להגיב באופן הזה. ויש כעס הפנים. עוברו הפנים יתב לב. כן, זאת אומרת, הכוונה היא שזה רק הצגה כלפי חוץ. אין פה באמת התעוררות מעצמו לכעוס, אלא כלפי חוץ יש פה הצגה של קפדנות וכעס. אלא שבמצב הזה, שברצון יפעל עליו מידת הכעס, בגלל שכך צריך להיות, תקן האגף, על פי שם בטבעו, שהוא מתעוררות של כעס. זאת אומרת, במצב כזה של כעס הפנים, יש מצב שאדם יביא את עצמו להתעוררות של הכעס. זאת אומרת, לא רק יציג הצגה כלפי, זה מתחיל מאיזה מצג חיצוני, כי אין לו התעוררות, אבל הוא מבין שיש פה משהו שצריך למחות, ומתוך המצג החיצוני נוצרת גם איזושהי התעוררות פנימית להגיב באופן הזה של הכעס. אז אם כן, יש שני מצבים, אחד, וגם צלשים גדולים, אחד ההתעוררות הספונטנית של התגובה, והדבר השני, המחשבה או השכל שמגדיר שיש פה קלקול, ומלא יש צורך להתעורר לתקל אותו. והנה יש הבדל עם הדבר שמביא להיות כועס, הוא דבר שעצם ההרגשה הטבעית והעיוות הנעשה לא תגרור עם מקים דברים טובים ומידות ישרות, אז ראוי שיהיה הכעס גם כן כעס הלב, כי זהו בעצמו יחשב שלמות, מה שמתרגש טבעו ולא יוכל להביט אל העמל. כן, זאת אומרת, יש להבדיל עם מה שגורם לכעס, זה דבר שעלול לגרום גם כן למידות לא טובות. אם הדבר שמביא להיות כועס הוא הדבר שעצם ההרגשה הטבעית והעיוות הנעשה לא תגרור עמה כי אם דברים טובים מידות ישרות, זאת אומרת, היא לא תביא למידות לא טובות, רק לדברים טובים, אז ראוי שיהיה הכעס גם כעס הלב. זאת אומרת שזה גם יורגש לא רק בהצגה חיצונית של כעס, כי זהו בעצמו יחשב שלמות, מה שמתרגש טבעו לא יכול להביט אל עמל. נכון, כשאנחנו רואים אנשים שכואב להם על עיוות מוסרי, לא רק שבשכל אומר, טוב, שמה, זה קרה פה משהו לא טוב, באופן קר הוא מתייחס לעניין בצורה שכלית, אלא יש בו חימום כזה של תגובה, זה סימן למעלה נפשית. אבל אם תהיה אמיתת המטרה טובה, אבל אם הדת תגדל הערה, שתוכל לעבור במי שמתפעל ממנה את גבולות המידות הטובות, אז אין ראוי להיות כועס בהתפעלות הנפש, כי אם כעס הרצוני לבדו. זאת אומרת, אבל אם כתוצאה מחימום הכעס עלולים לצאת לפועל מידות רעות, אז פה נכון שזה יישאר יותר בחשבון של השכל ובתגובת כעס חיצוני. ושזה לא יחדור גם כן לאיזשהו חימום של התעוררות של כעס פנימי. על כן, לראות אדם עוול נעשה לסולתו, לחברו, לתלמידו, כן, כשרואים עוול, הדרך הטובה היא שיתיר גם כן כמעט רואות הכעס הטבעי, נכון? כי זה עוול מוסרי, אז אתה מגיב גם ברמת הרגש. אבל אם יבוא מקרה לחכם שיצריך להטיל מרה על כבודו, זאת אומרת, הנקודה פה לא תהיה העוול המוסרי לבד, אלא זה יהיה נוגע גם לענייני כבוד, שאם כי מצד המוסר היה צריך לכבד את החכם, אבל זה כבר מסוכן ככה להתחיל להתעסק עם זה באופן ספונטני, כיוון שזה עלול מה לגרום, איזה מין גאווה כזאת, שכביכול עכשיו הוא נלחם על כבודו, כיוון שעצם רדיפת הכבוד והקפדה עליו, אינה תכונה טובה, אף על פי שהיא באה בהכרח ללמד מוסר ולתקן ההנהגה. בכל מקום אין ראוי שיהיה הכעס שולט, כי אם ברצון ולא בטבע, כלומר ברצון הכוונה באופן מושכל, על ידי שליטה, ולא לתת לספונטניות פה, שלא יימשך מן ההפך מהזרת חיים, זה על מאוד מאוד יבש ורוח. זאת אומרת, נסכם, אם התעוררות הכעס לא תכרוך מידות רעות, אפשר לתת, כשהכעס הוא על דברים של חסרון מוסרי, איזשהו חופש לספונטניות של ההתעוררות של הכעס. אם זה עלול לגרור גם דברים שאינם מוסריים, כמו שאמרנו, נניח שאדם החכם מקפיד על זה שלא נהגו כבוד, שוב, זה לא בגלל שהוא חסר כבוד לעצמו, זה מבין, יש על חיסרון, לא מבינים מה זה תורה. ואם לא יכבדו תלמידי חכמים, אז גם מתוך זה אחר כך גם לא יקשיבו למה שהתורה אומרת, וזה בעצם מה שמכעיס אותו. אבל פה, כיוון זה נוגע לכבוד של עצמו, אז צריך לדאוג שזה יהיה בלא הספונטניות של הכעס, כדי שזה לא יביא את הופעת לוואי גם כן איזושהי מחשבות של כבוד. על כן אמר, על הכעס הטבעי לא על המברך אני כועס בכעס טבעי כלל, אלא על המנגלג, שלא חש לכבוד חברו ונגלג עליו. אז הרי אומר, על הכעס הרצוני, לא על מנגלג אני כועס, מבחר ורצון. כן, כי כבר מספיק נגדו הגירוי הטבעי שבנפש תורה שלא תוכל לראות עמל ואבן, ואין צורך להרחיב עליו הכעס בכלל רצונית. כן, על המלגלג, מספיק הכעס הספונטני, אלא על המברך אני כועס. ומה הייתה הקפדה על הזה? שהוא לא התחשב בזקנה. זאת אומרת, יש פה כן נגיעה של כבוד כביכול. אז אף על פי שבטבע כבר יחיק מכעס במה שהוא נגד על כבודו, מכל מקום מצד מפת השכל, רואה כמו סלם. אז בעצם פה הוא הגיב בשני אופני הכעס. כלפי המלגלג בכעס הספונטני, וכלפי המברך בכעס השכלי יותר. ואר צדק המשפט, עם חוכמה אין כאן, מרוב ענוותו, שמשום מה אין ראוי לחוס בטבע. וכלא אין כאן, זאת אומרת, הוא אמר את זה, בצורה כזאת היא גם אין לא חכם, אבל לפחות אני זקן. רמז גם כן, כי הכעס הזה הוא כעס בחירי לא רצוני, כי מצד החוכמה אפשר שיבוא גם כן כעס טבעי. ברוב חוכמה, רוב כעס. נכון? זאת אומרת, אנשים חכמים הרבה פעמים מבחינה נפשית יש עמידת ביקורת כלפי העולם. לכן זה מרבה את הכעס. בצורה מהרמנה דרעתה אחורה הייתה עוד כמרת חלק. אבל הזקן הוא כבר מצונן מחום תגבור את המידות והוא מלא רחמים. והכעס שיכעוס הוא בחירים, פני שהצדק יורא שראוי אז לכעוס. לכן הוא הזכיר את הזקנה. כדי לומר שהבעת הכעס הזו בעניין הזה היא באה באופן שכלי. ולא באופן הספונטני. טוב, אנחנו נעצור כאן.